אנחנו פרק א', מוסר ויחה, פרק א', פסקה א', שנקראת פנימיות היראה וטבעיותה. עד לכאן סיכמנו, דיברנו, זה נכון. עדיין הנושא לא מוצא, יש לנו את פסקה אחת, בעמוד י' ז', פסקה אחרונה. אבל עד עכשיו דיברנו על יחסי הגומלין שצריך להיות בין הטבע המידותי, הטבע הנפשי, הטבע המידותי הנפשי, לבין השכל. ראינו את ההכרח, שיתוף, הפעולה בין שני חלקים האלו, כאשר הטבע מעניק את היסודות הראשוניים של המוסר, כדוגמת הגרעין שגונז בתוכו את כל כוח החיים של העץ העתידי, על כל דורותיו, על כל פירותיו, אלא שהגרעין צריך זריעה, צריך השקיה והשקעה והשקעה, כדי שיוכל לגלות את כוחותיו. כך גם המוסר הטבעי הוא בדמות הגרעין, כן, שגונז בתוכו כוחות שלא הופיעו עדיין, אף על פי שהגרעין עצמו לפעמים נאכל בפני עצמו, אלא שלא מברכים עליו ברכתו המיוחדת, כיוון שלא הגיע לגמר פיתוחו, אף פי שהוא נאכל בעצמו, אבל הגרעין הוא לא מאכל אדם, כל עוד הוא לא מתפתח ונהיה לעץ רב ענפים ופירות, הוא לא נחשב מאכל אדם ולא ראוי לברכתו. כמו שאמרנו לגבי גרגר החיטה, שאף על פי שיש מקום או יש סברה לברך על גרגר חיטה בורא פרי אדמה, אבל המוציא ודאי שלא מברכים על הגרגר, אף על פי שהגרגר הזה עתיד להיות לכם, בכל אופן במצבו הראשוני הוא לא זוכה לברכתו המיוחדת, אלא הוא יורד במדרגה ומברכים עליו לפי חלק מן הדעות בורא פרי אדמה, לפי חלקם של הדעות שהכל נהיה בדברו. אם הוא ממש בוסרי ולא ראוי לחילה, לא מברכים עליו דבר, אבל בכל מקרה המוציא ודאי שלא מברכים עליו במצב היולי, במצב הראשוני, כפי שהוא מוכר לנו. זה משל, כך אמרנו, כדי להסביר מה באמת מצבם של המידות, כן, במעמדן הנפשי הראשוני, שאינם ראויות לברכתם עדיין, אי אפשר לעבוד איתם לפני השם עדיין, זה נחשב לבוש סק, אין לבוא בשער המלך בלבוש סק, המידות הגולמיות הן אמנם לבוש, אבל זה לבוש סק, לבוש גס, לבוש לא מבורר, לא עדין, לא גזור לפי המידות, כן, הראויות, שראוי לבוא איתם לפני מלך מלכי המלכים. אפשר עם המידות האלה, כמו שאמרנו, לתפקד בעולם הזה, אפשר להגיע לרמה מסוימת של דרך ארץ, של יחסים סבירים בתוך החברה, אפשר לתפעל את החיים ברמה כלשהי, אבל כבר אמרנו שכאשר המידות נמצאות במצב כזה, לא ירחק היום שיצר הרע יסעד את סעודתו מהם, הוא יגבר עליהם בתחבולותיו, בשערי התומעה שלו, כן, ברוחניות הדקה והעדינה שלו, הוא יפיל בפח את האדם בעל המידות, כן, הראשוניות. אין מספיק את הדעת או דעת אלוקים במידות האלו, כן, כדי שהם יוכלו להתמודד עם פיתוי היצר, כן, ולכן סופו של אדם כזה, שהוא דווקא בגלל המידות האלו, הוא ייפול. דווקא בגלל המידות האלו יחשוב שהוא רחמן, הוא יחשוב שהוא חסיד, אבל אמיתו של דבר הוא משרת היצרה. כן? כמו שאומר המסיעת ישרים, זה כן? הרמח"ל במסיעת ישרים, הוא יגיע למצב כזה שיתרחק מן האמת הרחק כל כך גדול, עד שלא יעלה בליבו מחשבה לבקש את האמת. עד כדי כך. זה דווקא אנשים שמנסים למצוא את הפתרון, כן? מבלי דעת, תורה, מבלי לשכלל את המידות הטבעיות. עליהם נאמר, לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. כן? ניגע לריק ונלד לבהלה, זה אותם אנשים שהגיעתם ולידתם, כן? זה רק מכוח המידות הטבעיות שיש להם, מבלי, כן? שהם מקבלים על עצמם את החלק הראשון של האמירה שם בתפילה. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, נתן לנו תורתו, תורת, חיי עולם נטע בתוכנו, שזה... זה כבר שכל של התורה, זה התורה. כן? מבלי שהשכל של התורה מוטבע פנימה בתוך המידות, כן? כל הגיעתו של האדם היא לריק, וכל לידתו ממילא היא לבהלה. זה אמרנו עד עכשיו. בכל אופן, כן, נגיד המשפט האחרון, הוא יחבר אותנו לפסקה הבאה. אמרנו שכאשר אותו גרעין חיטה, אותו גרגר חיטה, כן, הוא נהפך לשיבולת, הוא נהפך ללחם, המצב של הלחם זה, נקרא לזה, הטבע השני שלו. כלומר, הטבע הראשון זה המצב הטבעי הגולמי, הטבע השני זה הצורה החדשה שקיבל הגרגר הזה אחרי כל עמל, כן, התחינה, הלישה, או הזריעה בהתחלה, והברירה, והרקידה, כן, התחינה, הלישה והאפייה. הטבע השני זה התוצר הסופי, קרי הלחם. הטבע הראשון זה המצב הגולמי. אלו שתי הביטויים שמוכרים לנו, מי שקצת רגיל בספרות המוסר, אז הוא מכיר ודאי את הביטוי טבע ראשון וטבע שני, כן, בהקשר שדיברנו עליהם כעת. עכשיו בואו נראה מה שהרב אומר על המושגים האלו. כן? אכן מה שאמרנו, פסקה שנייה מופיע ביוד זין, בפסקה שנייה שמתחילה במילים אכן מה שאמרנו, אכן מה שאמרנו, שהמידות, כשהן נקבעות כולן לעניין העבודה האלוקית, אותו המצב המאושר שנוצר ומתפתח לרגלי הלימוד ועמלה של תורה, כמו שאמרנו, שמצרפים את השכל, אכן מה שאמרנו, שהמידות, כשהן נקבעות כולן לעניין העבודה האלוקית, שהן, אז, במצב החדש, שהן שלא על פי טבען הראשון, שאז אפשר לומר שהמידות האלה הגיעו לטבען השני, למצב הרצוי, כן? למצב הרצוי שהיה חבוי וגנוז לפני כן בטבע הראשון, היה חבוי באדמת הנפש, כן? אבל עכשיו, באמצעות העמל השכלי, הצלחנו לגלות, להופיע, ללדת את, כן? התוכן הפנימי של המידות האלו. מה שאמרנו שבמצב ההוא, הם לא על פי טבען הראשון עכשיו, אלא הם במצב חדש. כל הכינוי הזה טבע ראשון למצב הטבעי וטבע שני למצב המעולה. תודה רבה. וטבע שני למצב המעולה, כן? הכינויים האלו הם לא מצד האמת. אומר הרב, אין זה כאי מצד הגוף. כלומר, הסיבה שאנחנו פוגשים את המצב הטבעי הראשוני, כן? כקודם, כלוקח חלק קודם בפעולות החיים. ואילו את התוכן הגנוז כתוכן רדום, נעלם, שצריך לעבוד הרבה, לחפשו ככסף, ולבקשו ככסף ולחפשו כמטמונים, כן? והוא מופיע רק יותר מאוחר. זה שהטבע, בלשון חז"ל, מקדים טענתו. יצר הרע מקדים טענתו ליצר הטוב. הטבע מקדים טענתו לשכל. המצב הזה, שאנחנו פוגשים אותו, כן? במהלך חייו של האדם, ככה זה עובד, מה לעשות? ילד שהוא נולד, הוא קודם כל טבע. עד שהשכל תופס את מקומו ומתחיל להשפיע, זה לוקח שנים. זה שזכות הקדימה פה ניתנת לגוף, ניתנת לטבע, אומר לנו הרב, כן? ואילו השכל מביא את פירותיו ואת ביקוריו רק אחרי הרבה שנים, הטבע השני מופיע רק אחרי הרבה שנים, אל תטעה. אל תטעה. כי אתה עשוי להתבלבל ולומר, רגע, מכיוון שהטבע הנמוך הוא קודם, לפחות 13 שנה, לפחות 13 שנה, עד שאדם הוא בר מצווה, והוא כבר ראוי לפעול פעולות שכליות בשדה נפשו, 13 שנה חולפים. כן? זה מבחינת הפרוצדורה ההלכתית. אבל מה נאמר שרוב אנשי העולם גם בגיל 30 לא מגיעים לזה בכלל? מה נאמר שרוב בני אדם אפילו עד גיל 30 עדיין שולט בהם המצב הטבעי? עדיין השכל לא אמר את דברו. וגם הוא מקרקר סביב השכל, הוא בכלל לא מתחיל לשאת ולתת עם הטבע. ואם בכלל זוכה אותו אדם לברר כמה ביורים בשכל, זה שתי מעגלים נפרדים. הטבע עושה את שלו, מה שנקרא, רומאי בצדך, והשכל זה יהודי בביתך. השכל מדבר גבוהה גבוהה, אבל לא קרב זה לזה כל הלילה. בלילה של העולם הזה, אין התקרבות בין השכל שמדבר גבוהה גבוהה, לבין הטבע שעושה בחייו של אדם כבשלו. עכשיו, אפשר לבוא ולהסתכל על החזיון התרבותי המוזר הזה, ולבוא ולהגיד, רגע, גם אצל אותם אנשים שהתגלה אצלם הטבע השני סוף סוף. אתם יודעים מה? זה מצב הרעי. זה אורח נוטה ללון. זה מקרה קרה בלתי טהור. זה בעצם לא מוכיח ולא מלמד דבר על טבע המציאות באמת. זה שאדם אחד הצליח לגלות מן הכוח אל הפועל, לגדל תשתיל הרך של הטבע, ולהוציא מנו את טעון פירות, זה לא אומר שבעצם הטבע השני הוא בעצם הטבע הראשון. הוא בעצם לכתחילה, הוא בעצם תוכנית המציאות. זה לא אומר. זה לא אומר. אומר לנו הרב, טעות. טעות. מה שאנחנו קוראים למצב המעולה טבע שני, מספר 2, בעצם הטבע הראשוני הוא הבחור, כמו עשיו ויעקב. יעקב הוא הבחור. הוא הבחור. כי הוא מטיפה ראשונה. אומר לנו רשי, שים שתי, כן? שים שתי גרגרים בתוך שפופרת צרה. גרגר ראשון, אתה זורק פנימה, אחרי זה גרגר השני. מי יצא ראשון? השני. השני יצא ראשון. אתה לוקח שופרת צרה, שם בתוכה שני גרגרים. שני גרגרים. ואתה מוציא אותם חזרה. מי יצא ראשון? זה שנמצא השני. הוא הבחור. אומר לנו רשי, יעקב הוא הבחור מצד האמת. הבחור מצד המגמה. הטבע השני הוא המגמה. אתה מתפלא שהטבע הראשון, הוא מקדים אותו? הוא מקדים אותו מאותה סיבה שהאדם נברא אחרון בששת ימי בראשית. ואומרים חז"ל, למה הוא נברא אחרון? ודאי, קודם אתה בונה את הבית שלך, רק אחרי זה נכנס לתוכו. אז ודאי, קודם בניין הבית, אחרי זה החשוב נכנס. אחרון אחרון, חשוב. זאת אומרת, המציאות של הטבע המוסרי, הטבעי, הראשוני, הוא הכנה. כדי שהטבע השני ימצא כל צורכו, ימצא את כל חומרי הגלם של המוסר הטבעי, וישתמש בהם כחומר ביד היוצר. זה הסיבה שהוא קדם. זה הסיבה. מאותה סיבה, כמו שאמרנו, ששת ימי בראשית קודמים לשבת. באה השבת, באה המנוחה. אחרי שיש לנו את שש ימי הבריאה, ימי המעשה, אז מופיעה התכלית. ואז השבת מביטה על כל מציאות החולין מנקודת הגובה שלה, מנקודת הגובה שאנחנו חשים אותה בתוכנו ביום שבת, ועשית כל מלאכתך, כאילו כל מלאכתך עשויה, ומכוח ההרגשה הזו של השבת אנחנו מתבוננים על כל ימות השבוע שלנו, ואנחנו מרגישים שימות השבוע האלה סוף סוף הם קשורים לאיזה מגמה. הם זורמים לאנשהו. ראשיתם זה במקום אחד וסופם במקום אחר. אבל הם נגררים. הם יונקים מהראשית וראשית ברא אלוקים והם הולכים אל העתיד הגדול. זה מה שמברר את השבת. זה מה שמברר את השבת. אותו דבר אומר הרב פה. זה שאנחנו קוראים לטבע השני, טבע שני, למצב המעולה טבע שני, זה לא בגלל שהוא שני. הוא באמת ראשון. ובשבילו נברא העולם. ואם לא בריתי שמיים וארץ, ואם לא בריתי חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הוא מופיע שני. כי כך הוא סדר המציאות שקודם בונים בחול, ואחרי זה מוסיפים בקודש. אבל אוי ובוי עם החול. הוא יתיימר, יתנסה. דעתו תזוח עליו, ותחשוב שאם הוא מופיע לפני הנשמה, הוא בעצם חשוב ממנה. לא. כי יעקב הוא הבכור. והברכה מגיעה לו בצדק. זה אמת. זה מה שאומר הרב כהן. בואו נראה עוד פעם בלשונו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שכון ברוך. כן? מה שאמרנו שהמידות כשהן נקבעות כולן לעניין העבודה האלוקית, שהן אז שלא על פי טבען הראשון, אלא טבע שני קורא להם, אין זה הקדימה הזו, כי אם מצד הגוף. מה זה כי אם מצד הגוף? בגלל מציאות הגוף, כן? דהיינו, כן? בגלל מציאות הגוף, כך הוא החוק שהגוף קודם לנשמה, אין זה כי אם מצד הגוף, תכף יסביר את זה יותר, דהיינו, שעצם המידות, ודאי פעולות הנפש הן, המידות באמת מצד האמת, כמו שאנחנו לומדים בספר המידות, בימי חמישי, בימי שלישי, כן? המידות ודאי שמצד עצמן, מקורם ושורשם, זה לא בצורת ההופעה הנמוכה שאנחנו רואים אותה בתוך הנפש כאן עכשיו. לא, זה רק השתקפות, זה רק בבואה, זה העתק חיוור של האורגינל, זה העתק חיוור של המקור, אבל גם החיוורון הזה, כמו שאמרנו, יש בו כוח חיים, בלעדיו לא היינו מוצאים את ידינו ורגלינו ביחסי אנוש, ברוך השם, כן, הירח הזה שמאיר בלילה, כן, מה שנקרא, זה כמו ירח בלילה, ירח מלא בלילה, כן, לילה עם ירח מלא, המוסר הטבעי הוא בעצם לילה עם ירח מלא. המוסר הטבעי הוא מאיר את חשקת הלילה של העולם הזה. הטבע השני זה שמש בצהריים. זה הבדל. המוסר הראשוני הוא ירח מלא בלילה חשוך. הטבע השני הוא שמש במרכז השמיים בצהריים. זה ההבדל. כלומר, המידות שאנחנו פוגשים בתוך נפשנו, המידות הזמינות שמפרנסות את מעשינו במשך יום יום, שעה שעה, המידות האלו הם רק העתק השתלשלות ובבואה. שכתוצאה מזה, שההצלה הזו, מן הנשמה, ההצלה הזו עולם אחר עולם, מה גרם לאותה מידות? להתרחק מן המקור. זה כבר כלי שני, זה כבר כלי שלישי, זה כבר כלי רביעי, וכלי ברביעי לא מבשל. הוא כבר לא מבשל את התבשיל של הקדושה כראוי. הוא כבר לא יכול לבשל את העולם הזה כראוי, את כל הגסות שלו. הוא לא יכול לבשל את הסלק הגולמי בתוך הסיר. הוא כבר לא יכול לשלוק את התורמוסין. הוא לא יכול לסלק את המרירות מהתורמוסין, אותו ירק שצריך לשלוק אותו 7 פעמים כדי שתסתלק ממרירותו ויהיה ראוי למאכל אדם. ההשתלשלות של המידות, ההצלה שלהם מן הנשמה, פוגשת בדרכה רבדים הכרתיים, כדוגמת המחשבה של האדם, הנפש שלו, היצרים שלו. כל רמה כזאת שפוגשת את המידות ברדתן מן הנשמה, כל רמה כזו, כל רובד כזה, מקהה עוד ועוד תמידות, פוגם באידיאליות שלהם, עושה להם רדוקציה, עושה להם השטחה, גורם להם להשטחה, עוד השטחה, עוד השטחה, עוד פגימה במימד אחד, מימד עומק, מימד רוחב, גורם פגימה. ריבונו של עולם קבע שהפגימה לא תהיה מתחת לרמה דרך ארץ. זהו. דרך ארץ, זה המצב שבו המידות מופיעות. ריבונו של עולם היה יכול גם אם הוא היה רוצה, שבאמת המידות הנשמתיות האלה היו מופיעות בתוך נפשנו בשלמותם. העולם היה נתקן באותה שנייה בדיוק. באותו רגע. לא. אבל כדי שיהיה לנו עבודה, הוא ישפיל את המידות האלו לרמה שקוריה דרך ארץ קודמת לתורה. כך הוא הניח אותם בתוך נפשנו. כדי שיהיה מקום לעבודה. אומר לנו, הרב, אין זה כי מצד הגוף, דהיינו, שעצם המידות, עצם המידות, עצמיותם, שורשם, כפי שהם במרום, כפי שהם שם, בנשמה הקריסטלית, כן? התהורה, שמה, עצם המידות, ודאי פעולות הנפש הן, פעולות מופלאות מאוד, פועלות גם בלא גוף, בעולמות עליונים. תרם רדתה של הנשמה לגוף, גם אז המידות קיימות. אלה הן פועלות שם באופן שאנחנו לא מבינים. אנחנו יודעים איך הן פועלות פה. אנחנו יודעים איך פה הן מתבטאות. מתבטאות בגבורה אצל אדם גיבור, באהבה אצל אדם אוהב. איך מתבטאת האהבה שם בתוך הנשמה? אין שם שמות חלוקים למידות. שם זה לא קרוי אהבה, גבורה, סבלנות, צניעות. זה לא קרוי שם כך. אין? רק פה זה מקבל... כן? שמות חלוקים זה מזה. כן, אנחנו בעולם של חלוקה, בעולם של ריבוי. רק פה יש שמות, שמות שם בארץ. כן? רק בארץ יש שמות. שם אין שמות, אין הגדרה. אין הגדרה. אלא שהפעולה דביקה בכלי הגוף. אותה פעולה נפשית היא דביקה בכלי הגוף. וכאשר היא דבקה בכלי הגוף, מתחולל, מתרחש מהפך, אומר הרב. מה מהפך? משתנה עניינה לפי הגוף הפועל. הכוחות שהיא פוגשת כאן ועולם הנפש, הכוחות האלה משפיעים על המידות. משפיעים על המידות, לפי הכלי כך המידה. אתה לוקח מים, אתה שם אותה בכלי משולש, המים יראו משולש, אתה שם את המים בכלי מלוכלך, המים מתלכלכו. המידות מתלכלכות. זה הכוח הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לבחירה החופשית של האדם, שבבחירתו יכול לזהם את המקורות הטהורים של המידות. ויכול להיות שאתה עכשיו תתנהג במידת האהבה, אבל מידת האהבה שאתה מתנהג בה, היא בעצם מידת אהבה מקולקלת. יש בה גרעין אמת מסוים של אהבה, אבל הגרעין הזה מעולף בהמוני קליפות. אהבה זרה, אהבה לא נכונה, פחות מדי, יותר מדי. יש הרבה סיבוכים, אנחנו יודעים שאהבה זה לא פשוט לרכוש. כן? כל מידה זה לא פשוט לרכוש. מה נדבר, מה נגיד כבר על מידת הקנאה, מה נגיד מידת הגאווה, הכעס, הנקמה, זה מידות הרבה יותר מסובכות. המידות האלה סבלו מאוד בירידה שלהם מן הנשמה. גם המידות האלה מצויות בנשמה. אבל ברדתן אל העולם הזה, והשכנתם בתוך הנפש, המידות האלו מיסוד האש, כעס, קנאה, ניצוח, גאווה, נקמה, כל המידות האלו, הם סבלו את הסבל הכי גדול. הם נפלו את הנפילה הכי קשה. הכי קשה. אלו מידות שנפגמו ראשונה בראשית העולם. כאשר קין, קינה, סנה, הרג, נקם, בהבל. המידות האלה נפלו נמוך מאוד. ומאז מופיעות בנפש האנושית כגידולים מסוכנים ביותר. שצריכים לדעת לפתח אותם, צריך לדעת לשלוט עליהם. לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמי. להשתמש במידות לסכנת נפשות. המידות האלו ירדו ממעמדן העליון, שהרי יש להם ודאי מעמד עליון, שהקדוש ברוך בכבודו ובעצמו הוא אל קנה ונוקם, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות של שם, שמות של שם, שנאמר אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. חז"ל אמרו לנו, לא נחה דעתם, עד שלא אמרו על מידת הנקמה, שזה מידה מופלאה, שהיא ניתנה בין שתי שמות של השם, אל נקמות השם. מידת הנקמה, אבל איך היא מופיעה בתוך הנפש שלנו? איזה פראות, איזה גסות. אוי ובוי לנו מהמידה הזו. לא סתם אנחנו אומרים, השם יקום דמו. לא אנחנו ננקום. השם יקום דמו. אנחנו מסוגלים לנקום בכלל? ועלו מושיעים ביער השם, לשפוט את הריסיו, לעתיד לבוא. אנחנו יכולים לנקום? זה דבר מסובך מאוד לנקום. לא דבר פשוט. יש מידות שנפגעו יותר, יש מידות שנפגעו פחות. לא באנו כאן עכשיו לתאר, אף פי שאמרנו קצת, ניסינו לגעת בסיבה, כן? ההיסטוריוסופית, מדוע מידת הנקמה ודומותיה נפגמו יותר כתוצאה ממעשה קין, כן? במעשים הדומים לזה. בכל אופן, זה לא ענייננו כרגע. מה שחשוב לדעת הוא, שהמידות האלו מזמן הופעתם בגוף ובנפש, הם נשפלו מטה-מטה. ואנחנו מוצאים אותם במצב הירידה, או יותר נכון, במצב שהם הגיעו אליו אחרי שנות פיתוח שהם נתפתחו, כן, באנושות, על ידי עם ישראל בעיקר, בכל אלפי השנים שחלפו מאז ועד היום. כך אנחנו פוגשים אותם בתוך נפשנו. וזה חומר הגלם שעליו אנחנו צריכים לעבוד. ולפי, הייתי אומר, לפי המטרות, כן, או לפי מטרות הזיכוך של המידה הזו, כך אנחנו צריכים להשקיע, כמו שהוא אמר לנו לפני כן, צריכים להשקיע עוצמה שכלית. השכל הוא מלטש היהלומים, והיהלומים שעומדים לפנינו, אלו המידות הלא מלוטשות, צריך להשקיע בהם עמל לפי מידת השפלות שלהם. איפה שהן נמצאות, על פי זה אנחנו צריכים לכוון את המשייף, כן? לשייף אותם עד שהם יגיעו למצב שהם ראויים לקובען בכתרו של מלך. לעבוד איתו את השם יתברך. איתם את השם יתברך. אומר לנו הרב, עצם המידות ודאי פעולות הנפש הן, אלא שהפעולה דביקה בכלי הגוף, ומשתנה פעולת המידה לפי הגוף הפועל, הגוף המגיף, הנגוף, כן? הסוגר, הגוף הוא סוגר, הוא מצמצם, כל המציאות הפיזית היא מציאות כובלת, היא מציאות מחניקה. כל דבר שבא בתוך הגוף הוא סובל ליקוי מאורות מסוים. ליקוי מאורות. זה הביטוי גוף כאן, מלשון מגף, מלשון להגיף, לסגור. הגוף סוגר על המידה, הגוף סוגר על על הכוח האורי הזה באלף. אני לא אומר שהגוף זה חור שחור, זה לא חור שחור, ברוך השם. אם הוא היה חור שחור, היינו בבעיה באמת באמת רצינית, כי הוא היה בולע גם את האור שלנו, כן? גם את האור היה בולע חס ושלו, כן? כמשפטם של החורים השחורים שנמצאים בחלל, כן? שהם בולעים אפילו את האור, והאור נבלע בתוכם ולא יכול לצאת, לא יכול לצאת, הוא נשאב פנימה, כן? ולא יכול לצאת משם, אבל הגוף זה לא חור שחור. יש כאלה שטוענים שהגוף זה חור שחור, הפסימיסטים טוענים שהגוף זה חור שחור, והוא בלע את הנשמה ממזמן, ממזמן הוא בלע אותה. הם טוענים שכוח הכבידה של הגוף, כן? הוא כל כך אדיר ועצום, כן? מה זה חור שחור בחלל? זה כוכבי ענק שהם גדולים מן השמש, פי ארבע לפחות, לפחות פי ארבע, שהם מתפוצצים כתוצאה מחוסר איזון, כן? בין ההתפשטות שלהם החוצה והמשיכה שלהם פנימה אל תוכם. ברגע שנוצר חוסר איזון בין הכוח הדוחק, הדוחף החוצה לכוח המושך פנימה, בתוך כוכב, מה שקורה הוא שהכוכב קורס אל תוך תוכו. והקריסה של המסה הכבירה הזו אל תוך תוכו בעוצמה בלתי רגילה, יוצר מצב של התכנסות החומר למצב שכוכב, שהוא פי ארבע מהשמש שלנו, הוא מגיע לגודל של פחות מראש סיכה. זה מסה שלא תתואר. כוח הכבידה שלו הוא כל כך אדיר במצב הזה, וכך הוא נשאר. זה נקרא חור שחור. כן? והוא מתחיל לספוח אליו כל מיני כוכבים שחולפים בשולי המאורעות שלו. זה טווח של כך וכך שנות אור. כן? כל מה שחולף באזור ההוא נשאב אל תוכו. ובחור שחור בחלל, מה שהבחינו באמת בעשור האחרון, כן? ראו את זה באמצעות צילומים, עד אז רק היה השערה וכמעט מדע בדיוני כל עניין של החור השחור. אני זוכר את זה כי ילד עוד דיברו על הדבר הזה. אבל לפני, בשנת 92 או 90, למניינם. אז כבר גילו את התופעה הזו בחלל. למרבה הפלא מצאו את זה דווקא במרכזי גלקסיות. לא מבינים למה זה נמצא במרכז גלקסי עדיין. לא ברור. אבל החור השחור הזה הוא כוח עוצמתי ששואב אליו כוכבים קטנים ממנו שחולפים, כן? בשולי המאורעות שלו, ומצטבר שחומר אינסופי שממתין לבליעתו. פשוט כל כך הרבה חומר וזה ממתין, ופשוט גילו את זה. ראו איזה שובל סילוני של חומר שנכנס ונפלט מצד שני בגלל לחץ עצום, כן? של חומרים שממתינים להיכנס, כן? אז הוא נדחף מצד שני, רואים סילון באורך של איזה 10 שנות אור, עד כדי כך, כן? גילו את זה בחלל. והבינו שמה שחשבו שיש מציאות כזו בחלל, זו אמת. זו פשוט אמת. יש כאלה שטוענים שהגוף הוא חור שחור, והוא שואב הכל אליו, והוא משבש, והוא מפרמט מחדש את הכל, והוא לא נותן לשום מציאות אורית להתפתח, להופיע בצורתה המקורית, קל וחומר להשפיע, לקדש ולטהר. יש כאלה שסופרים לך. הפסימים. הפסימיזם באופן כללי, זה מה שהוא טוען. הוא טוען שמציאות הטוב היא מציאות ארטילאית. או שהיא נמצאת מחוץ לעולם, הדבר הזה יכול להופיע בכל מיני רמות, ויכול להופיע גם אצל אנשים דתיים. כל אדם שמתייאש מלתקן מידה, הוא בעצם טוען שהיצר שלו הוא חור שחור. כך הוא טוען. הוא לא אומר את זה בפה מלא. אי אפשר, לא יכול, הוא לא אומר את זה. אבל עצם העובדה שהוא שוקט על השמרים, ולא מנסה לשנות את המצב. כן? זה הרגשה הראשונית מול יצר הרע. ודאי. מישהו מאיתנו לא חש את הרגשה הזו? לפעמים, כן? לפעמים ברצף של כמה שעות, לפעמים ברצף של כמה ימים, רוחנו נופלת. זה בדיוק מהסיפור הזה. זה מהתחושה, זה מההרגשה הזו שאי אפשר עם היצר הרע הזה. הוא חזק, הוא עצום, וזה נכון. תראה מה שכותב בזיעת ישרים. הוא פשוט, הוא שאפילו אם ירצה האדם להינצל, לא יוכל להינצל, אם לא שהשם עוזרו. שנאמר, רשע צופה לצדיק. צופה רשע לצדיק, מבקש המיתו. השם לא יעזבנו בידו. זה נכון, יצר הרע מצד עצמו הוא חור שחור. אם אנחנו עומדים מולו, הוא חור שחור. הוא בולע הכל. אבל השם לא יזבנו בידו. השם לא יזבנו בידו. זה התפילה. וברגע שאנחנו לא מבררים מציאות השם והשגחתו עלינו, ברגע שאנחנו לא מכירים את כוחה של תפילה, ממילא אנחנו נופלים אל תוך מערכת היחסים שבינינו לבינו, לבין היצר. ושם ודאי שהוא חזק יותר. כי יצר הרע תקיף וחזק מאוד. זה משנה שם סיבת ישרים. ומי לא יודע שהוא תקיף וחזק? האדם הממוצע, כל חייו זה איזשהו חוזה שלא מפוקפקי עם היצר. הוא זורק לו חתיכת בשר, ובתמורה מקבל איזשהו כביכול שקט מדומה. כן? אחרי זה עוד פעם הוא זורק לו חתיכת בשר. מוותר על עוד איזה עיקרון בחיים, מוותר על עוד משהו, ואיכשהו מצליח לקיים איזה מערכת יחסים מוזרה כזו שבין הטוב לרע, כאיזה שלום קר ועקר, כך רוב בני האדם חיים. הם לא יודעים את כוחה של תפילה, הם לא יודעים את מרכזיות ההשגחה, כן, שהוא מצוי, הוא משגיח, ואין לגור, ואין 13 עיקרים, שיש תורה, שיש מצוות, לא יודעים. זה מצב בעייתי. שהאדם מפקיע את עצמו מתוך המשולה של יצר טוב, יצר רע והבורא, שמכריע ביניהם, שאדם מפקיע את עצמו מהקודקוד של המשולש, הוא ננטש בעצם למאבק שבינו לבין יצר רע. ופה הוא לא יכול. הוא לא יכול.
בין לא יצר הטוב?
מה? כן. בין יצר הטוב, כן, כפי שהוא מופיע, כן, בהופעה הראשונית שלו באדם, הופעה מאוד לא מפותחת, כן, לבין יצר רע שהוא נמצא בפועל, יש לו הררים של מזון, זה המגרש הביתי שלו, תשת חושך ויהי לילה, זה עולם הזה שדומה ללילה, בתוך מציאות לא שקולה כזו, הסיכויים של אדם לשרוד הם מאוד מאוד קטנים. מאוד מאוד קטנים. אז שאתה שואל באמת, מהי באמת אותה תפיסה של חור שחור, אז באמת אני חושב שזכינו בזכבות השאלה. ספק אם הייתי אומר את זה, אלמלא שאלת, אבל באמת יכול, כשאלת אם זה יכול להיות גם אצל אנשים דתיים, התשובה היא כן, ובעצם זו התפיסה הטבעית מבלי האמונה בשם יתברך. זו התפיסה הטבעית. כן. אגב, גם אצל אנשים שהם כביכול מתקני עולם, אבל בלי אמונה, הם בתוך ראש החור. והם במצב הכי מסוכן, כי הם לא יודעים שהם בפנים. זה הכי מסוכן. זה הכי מסוכן. כן, כבר דיברנו על תחבולות היצרה, שהוא נותן לאדם להרגיש נהדר, שהוא פעיל למען השלום, והוא דואג לכל העולם, והוא אנושי, בסופו של דבר. הוא מסתובב סביב עצמו כל הזמן. סביב עצמו. אין בזה שום דליגת מדרגה, אין בזה שום חידוש. שום חידוש בדבר הזה אין. כן? ממש לא. עד כמה שנשמע מזעזע וקשה. אבל אין שום חידוש, כמו שאמרנו כבר, במוסר הטבעי בלי תורה. שום חידוש אין בזה. עם כל המאמצים של האנושות, אנחנו לא נהיה יותר מוסריים משימפנזה בסופו של דבר. עם כל המאמצים. אם זה הולך על פי המוסר הטבעי, אנחנו לא נגיע למדרגה של שימפנזה לעולם. לא נגיע. לא נגיע. האנושות יכולה לעבוד מיליוני שנים עם מוסר טבעי בלי תורה, היא לא תגיע למוסר השימפנזה. שהפרימיטים הם שובחים, כן? העליונים ביותר. לא תגיע לעולם. לא ביחסי משפחה, לא ביחסי זוגיות, שום דבר. כלום. אין סיכוי.
שלוש טבע
פי ספר. מכל סיבה שהיא. כן? לא, שם הטבע הוא לא מופרע על ידי היצרה. יצרה הוא לא כוח נפרד. כן? אין, זה לא שני כוחות שפועלים אחד נגד שני. שם אין שום הפרעה. כן? שם הטבע מוסרי, כן? מופיע כמו שהוא. כן? ספונטני, כמו שאתה אומר, בלא דעת, בלא הכרה. הוא לא הולך לא לפה ולא לפה. אגב, בני אדם יכולים לקלקל את המוסר של החיות, זה עניין אחר. במבול ראינו את זה. אבל בני אדם, כל, לא יודע, מיליוני שנים, לא יגיעו למוסר הטבעי של בעלי חיים. לא יגיעו. אז זה החור שחור. כן, זה החור שחור. מה? לפי המידה שאורה של תורה מופיעה בחיינו. זה מה שאנחנו מדברים פה, שכל, זה השכל שעליו דיברנו. ככל שהשכל יותר ויותר, כן, שואב, כן, ברוך אלוקינו שברא לכבודו, הבדיל לנו מכולי, נתן בנו תורה, חיי עולם תוכן, כן, הוא ישים לבן, תורתו ואהבתו, ולא נלד ריק, רק אז לא נלד ריק, רק אז, בלי כל זה, נלד לריק, ניגע לריק, ונלד לבעלה, כן, ככל שיותר אנחנו משכילים את העניין שברא לכבודו, ונתן לנו תורתו, תורת אמת, חיי עולם תוכן, ככל שאדם משכיל זה יותר ויותר, כך הוא בעצם מכניס אל תוך המציאות של הבחירה החופשית מרכיב דינמי מאוד, עוצמתי, אידיאלי, והוא מכריע את המערכה. שני כתובים המכחישים זה את זה, ויבוא הכתוב השלישי ויחי ביניהם. אתה יודע מה? בלי תורה, עדיף להיות שימפנזה. עדיף להיות גם חתול, אפילו עם שלוש רגליים. כן, ראיתי חתול פה קופץ עם שלוש רגליים. מבסוט, הלב השמיים. אמרתי, אם בן אדם היה מבסוט כמו החתול הזה, כן? למרות שיש לו שלוש רגליים. מה אכפת להם שלוש רגליים? העיקר שהוא מצליח לרוץ לפח ההשפעה, להוציא משהו משם, אני יודע מה. שלוש רגליים, אז מה? הסתכלתי על חתול, אמרתי לעצמי, בן אדם, אני יודע מה, אין לו רגע, אין לו יד. כל חייו, בסדר, בסדר. חתול מבסוט, מבסוט, את לב השמיים. זה הכלב, סליחה. כלב, שלוש רגליים. מבסוט, קופץ לו, מדדל לו, שלוש רגליים, כן. חייך. מה, בלי תורה? עדיין. אפילו ג'וק הייתי מוכן להיות. כן? בתוך התעלות הביוב של מנהטן. כן? להיות שם ג'וק בתוך הפנים. ג'וקים מאושרים. זה היצורים ששורדים הכי הרבה. מכל בעלי החיים. הג'וקים שורדים הכי הרבה. ג'וק זה חיה משוכללת ביותר. פלאי פלאים של חיה. הלוואי עלינו, הם מנסים לבודד את הגן נגד הקרינה. יש בג'וק גן נגד קרינה. כן? קרינה סרטנית לא עובד עליו. סרטנית לא עובד. יש לו גן נגד קרינה. אפשר להבין אחרת, איך הוא יכול לחיות בתוך ביוב? עם כל הגזים הנוראים האלה, איך הוא יכול... זה מערכות מדהימות יש לו. כן? נסים לבודד את הגן הזה ולהזריק אותו לפני אדם. זאת בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. כן? מאוד מאוד מוקדמים. כן? דווקא מעין שדווקא התחיל להתפתח, דווקא מתוך מדע החלל. כן? שראו שאסטרונאוטים שבדרכם לכוכבים רוחקים, יש סכנות של קרינות. יש אומרים קרינות, כן? כל מיני קרינות מאוד מסוכנות, סגוליות, אולטר סגוליות. אז ראו שאחד הבעיה זה סכנה של קרינה, כן? זה יכול לחסל גוף של אדם בשניות. אז במהלך המחקרים, כן, התחילו לחפש איזשהו דרך לבודד אותם, כל מיני חליפות, כל מיני חליפות אסבסט, כל מיני אופרת, כל... ובסוף גילו שבג'וק התחילו לחפש את זה בעלי חיים, משהו בגנטיקה של האדם לשנות, לשנות משהו בגנטיקה כדי שהוא יעמיד בפני קרינות, וגילו בג'וק, יש לו גן הזה. לקחו למשל, כן, מדוזה זוהרת, לקחו את הגן שלה, כן, את הגן שגורם למדוזה להיות זוהרת, מדוזה זוהרת, והזריקו אותה לאחבר. אכבר זוהר? לא ראיתם את זה? אכבר זוהר? זה משהו מדהים. כן? הם מדברים כל מיני מניפולציות באדם, ספק אם בעוד אני יודע כך הם אומרים, היא באמת, כן? תהיה את חופשית לעשות את הדברים, כמה לפי צרכי האנושות, רוצים בהתחלה להתחיל עם אסטרונאוטים. האדם יהיה מין אחר, כן? כל המניפולציות שחושבים לעשות בו, כדי לחסן אותו מפני מצבים עתידיים. כי הרי לפי המדענים, יש לנו עוד מיליארד שנה להתחפף מכאן. כי לפי החשבון שלהם, השמש כבר הולכת ומתנפחת, היא מאבדת את הדלק הפנימי שלה. כן? ברגע שהיא מאבדת את הדלק הפנימי, מה שקורה, כן? רואים את זה גם בחלל, שברגע שכוכב מאבד את הדלק, הוא גדל, הוא מתנפח. ברגע שהוא מתנפח, הוא שורף את כל הכוכבים שהוא נוגע בהם. אז רואים שבעוד מיליארד שנה, כן, אז השמש תתנפח כל כך, עד כדי כך שכל מערכת השמש שלנו לגמרי תתעייד. כן, לגמרי תתעייד. אז רואים שיש לנו מיליארד שנה להתחפף. אז כבר התחילו, כן, שם למצוא פתרונות מעשיים. מחפשים כוכבים היום. כוכבים חליפים, זה ידוע. יש טלסקופ שהוא מכוון לשמיים, כן, יש לו איזו תוכנה פלאי פלאים, איזה מחשב על אדיר, שבאמצעותו אפשר לכוון על כוכב, ולקבל את ערכי החמצן שיש בו, האם יש סימנים של מים, כן? יש כזה טלסקופ מיוחד. וברגע שמקבלים איזה איתות חיובי, מתחילים לראות את המרחק שלו מכדור ארץ, כמה רחוק, קרוב, ולתכנן מה צריך לבנות כדי להגיע אליו. אנשים חושבים שזה ברצינות, זה לא יומן, פשוט חושבים את זה ממש ככה, ממש ככה. איך קונים חלקות אדמה בירח, כל מיני דברים. כן, אפשר לקנות היום חלקת אדמה בירח, זה כבר עולה כמה מאות דולרים, זה כבר לא כמו לפני שלוש שנים, זה עלה, אני יודע, 20 סנט, היום זה כבר כמה מאות דולרים, בפרט שרוצים לעשות תחנת חלל קבועה, אז זה כבר, המחיר עולה, הנדלן שם בירח עולה, זה לא פשוט. כן, כך חושבים, כך חושבים. כן, זה חס שלום גורלנו בלי תורה, שם ירחם. מה? הבעלים של? התחנה? של?
לא, של אדמות
בעניין. כן, טוב, טוב, לשם הארץ מולה. הארץ וכל השרבה. כן, חושב. כן. כן. טוב, אם זה לא היה נוגע ליסודות כל כך עמוקים, מבחינה אמונית זה אפילו היה מצחיק. אבל כל הדברים שאנחנו אומרים פה הם רציניים בצורה מאוד מאוד תהומית. ואם שאלת, אני אומר את זה ממש בלי כחל וסרק, כן? בלי תורה. טובים חיי ג'וק מחיינו. טובים חיי ג'וק. כן. הבעיה שבלי תורה גם לג'וק אין זכות קיום. גם לא אין זכות קיום. כמה שהוא מתקיים זה רק בשביל לשרת אנשים שעוסקים בתורה. רק בשביל אנשים כאלו. הוא, כן, הוא מעכל את כל הבקטריות הנוראיות האלה שמתפתחות שם בתוך הביובים. כן? שאלמלא הג'וקים היו מעכלים את כל הבקטריות שם, כן? מדענים אומרים שלא הם מסוגלים להתקיים. אם היה עולה רק ענן אחד של גז מתוך המנהרות האלו במנהטן, כמו שאמרנו מקודם, כן? ענן אחד של גז, הוא יכול להמית מאות אנשים שחולפים שם בקריאות מקום. והם בדקו וראו, כן, היום באמצעות כל מיני רובוטים שהולכים לתוך המנהרות האלה, רובוטים שהם צלמים, יש שם מושבות של מיליארדי, מיליארדי, מיליארדי ג'וקים. שמה שהם עושים בוקר ועד ערב זה רק להקל את חומרי המזון, לפרק את הגזים. גז כזה, אם אולי מפורק על ידם, היה עושה פיצוץ כזה אדיר שמרים את כל העיר הזו באוויר. כל העיר הזו היה
מה.
בוודאי, בוודאי. אבל אם עדי הפעולה של הג'וקים, אני אומר שוב, אם עלי הג'וקים, אני פוצץ. אני פוצץ. הם מורידים את רמת הגז בעשרות אחוזים. שלא לדבר על המחלות. כן, כן, תראה מה זה. כן, כן, כן. משהו כזה. כן. זה פשוט לא יומן. כן. איזה ברכה יצא משהו כזה. כן. ולו הפעולה הזו. זה הפעולות שאנחנו יודעים. כן. פעלה פלאים. אז הוא עוזר לנו, ברור שם. אנחנו לא מרגישים את זה אפילו. הם נמצאים שם, עושים להם שם. מה שעושים, אנחנו פה על פני הקרקע, הם מצליחים להתקיים. פעלה פלאים. נס גדול. טוב. זה כנראה איכשהו בסופו של דבר קשור למה שאמרנו כאן, כנראה. דהיינו שעצם המידות ודאי פעולות הנפש, אלא שהפעולה דבקה בכלי הגוף, ומשתנה עניינה לפי הגוף פועל, ומצד כוחות הגוף הקודמים בזמן, הוכרעו המידות. הוכרעו המידות, מופיעות לפנינו המידות בנפש, זה נקרא הוכרעו המידות, השתקפו המידות, כעניין טבע ראשון, בדמות פעולות. טבע ראשון, תוכן של טבע ראשון, לדברים גופניים ומדומים. המידות כולם, למרבה הפלא, מופיעות בתוך נפשנו ככוחות שמשרתות את הפרטיות שלנו. במקום לשרת את המגמה הכללית, שזה באמת עניינם ושורשם, שמשחקות לפניו במרום המידות האלו, כמו שאמרנו לפני הופעתם בגוף, פלא פלא. מכיוון שהם התעצלו, באלף, כן? מכיוון שהם התעצלו אל תוך הנפש, וספגו, כן? ספגו את האטמוספירה, כן? הם ירדו באופן נוראי. ואז פתאום המידות האלה משרתות מה? עניינים פרטיים? פרטיים? אדם שהוא רחמן, למה הוא מרחם? כי קשה לו לראות את הזולת סובל. קשה לו. הוא פותר לעצמו הבעיה. בדרך אגב, הוא פותר לשני את הבעיה. אבל אתה חושב שזה אכפת לו? הלוואי שהוא לא היה סובל כשהוא רואה את הזולת. כן? הלוואי שהוא לא היה... מה, הוא צריך את הצרות האלו? אבל מכיוון שהוא נורא נורא סובל, אז הוא מרחם עליו. ושאר המידות גם הם כך. זה נקרא חסד לאומים חטאת. שהחסד הוא בעצמו חטא. שאנחנו לא נגד. זה נקרא תורה שלא לשמה. זה נקרא שלא לשמע. מתוך שלא לשמע יבוא לשמע בעזרת השם. אבל המצב של הלא לשמע זה מצב מוסרי שמטפח אנוכיות, נוחות אישית. בשיחות אדם אפילו בן תורה. המידות שלא מטפלים במידות, צריך לדעת. שלא מטפלים במידות, שלא נותנים להם את התואר ואת התואר הכללי של מה הוא רחום ופתר רחום, אדם יכול ללמוד תורה עם בוקר בדרב. אבל הוא לומד לעצמו. לגרמי. כי המידות לא התפתחו. והמידות בולעות את כל ההישגים. הוא יכול להיות גאון. יכול להיות לו 170 IQ, כמו הילד הזה שגילו באמריקה עכשיו, 170 IQ. כן? אז אבא שלו משתעשע איתו, כן, אז הוא סיפר את זה, מי סיפר את זה? מי סיפר את זה? איפה שמענו את זה, לאחרונה. לא זוכר. מצאו איזה ילד באמריקה, 170 IQ. הילד שלו עושה, אבא שלו עושה איתו שעשועי אינטליגנציה. הוא נותן לו לקרוא ספרי טלפונים מההתחלה ועד הסוף, הוא מדקלם אותו, כן, מדקלם בעל פה, מההתחלה ועד הסוף, מהסוף להתחלה, כן, זה מה שאתה עושה איתו, זה מה שעושים 170 IQ, טוב, לא משנה, אבל, לא משנה כמה IQ יהיה לך, אתה יודע את כל השס ישר והפוך, אם אתה לא מטפח את המידות, כל זה יורד לתמיון, זה נקרא לא זכה, נעשית לו שם מוות, עד כדי כך, עד כדי כך. מה? רבי עקיבא, הם חכמים. כן? שהיה מתאב תלמידי חכמים שהיו שונאים עמי ארצות. תלמידי חכמים ששונאים עמי ארצות. כן? הם קולקלים מידותיהם. כן? מה? כן, צריך להבין שהם תחת. זה חיית מורכב קצת. זה לא כך פשוט, אבל כפשוטו, הנה חינמי. 24 זוגי תלמידים, 12,000 זוגי תלמידים. כן? בסדר. מורכב קצת יותר, אבל בסופו של דבר אין חינמי. הייתה שם איזו מידה של אנוכיות. נכון, נכון, נכון. כן, אבל פרשנים תורכים היטב היטב להסביר את המשמעות של הדבר. סוף סוף זה תלמידי רבי עקיבא, צריך לזכור. שלימד ואהבת לך כמוך, לא מסתבר שזה כפשוטו. לא מסתבר, זה אי אפשר להגיד דבר כזה. אז מסבירים את זה לא בדוחק, בצורה מאוד אמיתית ועמוקה. אבל בכל אופן, אנוכיות, אין חינמי, אנוכיות. אנוכיות. אז המידות עצמה מופיעות בתוך נפשנו בדמות כוחות פרטיים. כן? הוכרעו המידות כעניין טבע ראשון לדברים גופניים ומדומים, שאינם על פי אמיתת השכל, שהשכל של התורה, השכל של התורה שהוא יודע רק מן הכללים, כי לשונו של, איפה זה? של הרמב״ם, אני חושב, לא הרמב״ם, כן? אין פרטים בשכל ואין כללים בחוש. אמיתת השכל זה המבט הכללי. שהמבט הכללי יורד אל תוך הנפש, שהוא שוכן בתוך הנפש ומתחיל לברר, כן? מתחיל לגעת בבחינות הנפשיות, הוא מחדיר את אור הכלל אל תוך המידות, אל היצרים, אל התאוות. המפגש המהמם והמיוחד הזה של השכל הכללי, שכל של תורה, ואהבת לך כמוך זה כל התורה כולה, כן? לבין הנפש, המפגש הזה הוא מפגש בין אמיתת השכל, בין הכלליות לבין הפרטיות. אז מתחיל באמת החיים האמיתיים. החיים האמיתיים מתחוללים ומתחילים בנקודת המפגש, ששכל של תורה פוגש את הנפש, שם זה מתחיל. זה כל האדם. סוף דבר, כל נשמע את האלוהים יראה ואת פרטיות, כי זה כל האדם. בנקודת המפגש הזו. זה כל ערך חייו של האדם. ליצור את ההתנגשות המפרה הזו בין שני הכוחות האלו. ומצד כוחות הנמוכים מדי כאלה שמדועים שאינם על פי אמיתת השכל, אבל מצד הנפש, ודאי טבען הראשון, מצד עומק הנפש, ודאי טבען הראשון הוא לתכלית המעלה. ודאי. מהצד הפנימי, ודאי וודאי ששמה דבר לא נשתנה. ושמה מידות מאז ומתמיד ולעולם, הן מצויות במטבע הכללית שלהם דווקא. שמה הן מדמות למידות הבורא. כן? דבר לא משתנה שם. כן? ודאי. אבל מצד טבען הראשון ולתכלית המעלה. והשינוי שמשנה אותם האדם, מטבע הנערות באמצעות הבחירה החופשית, באמצעות פעולות הלמידה, כן? השינוי שמשנה אותם האדם מטבע הנערות אינו שינוי עצמי. אין פה יצירת יש מאין חלילה, חלילה, חלילה. אוי ובוי! אם נאמר שמה שאנחנו מגלים בטבע השני לא היה מצוי כבר בעומק האדמה. אוי ובוי! וזה מה שאמרנו מקודם. לשלול את דבריהם של אלו שאומרים, שגם אם רואים אדם צדיק, זה יש מאין, זה פלא, זה לא מציאותי, זה לא שייך לסדר המציאות. הוא פרוש, הוא לא שייך למציאות. הוא לא משחק את משחק המציאות. כמשחק המציאות הוא שונה. הטבע הראשון זה הגוף, הטבע השני זה הרוח. היא מספר שתיים בעצם. היא לא מספר אחד. היא לא מספר אחד. שהחומר, כן, בעצם בונה לכלים להופיע. לא. האחד בא לגור ושפוט ישפוט. משפטה של הרוחניות זה כמשפטו של לוט בסדום. כמו שהוא זר ומוזר בתוך סדום. ומציאותו בתוך סדום זה כנט הזר. וכעצם בגרונם של הסדומיים, כך הרוחניות לשיטתם של אלו, היא זרה ומוזרה בעולם הזה. היא לא שייכת לכאן. זה כמו לגלות מטע בננות באנטרטיקה. מה עושה פה מטע בננות באנטרטיקה? מה זה עושה פה? זה לא שייך לכאן. זה אחיזת עיניים. זה מעשה כשפים. זה נס. אבל זה לא שייך לטבע. זה לא שייך. את זה אנחנו מבקשים לשלול. את זה אנחנו מבקשים לשלול. כל הלגיטימציה של החומר בעולם הזה והמציאות הטבעית זה רק בתור הכנה למציאות העליונה. והאדם בשכלו יוצר את המפגש הזה. האדם בשכלו הוא מברר את מערכת היחסים שבין הטבע הראשוני לטבע השני. זה מה שאנחנו עושים פה בתוך בית המדרש הזה. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מבררים איך שני העולמות האלו נפגשים. זה מה שאנחנו מבררים. אבל אם אדם יוצא מכאן, ושני העולמות האלו פרודים לנגד עיניו, והוא ממשיך להנציח ולחזק את הרושם שלא קרב זה אל זה, זה בעיה. נראה בלשונה של הרב את ההמשך. והשינוי שמשנה אותם האדם מטבע הנערות אינו שינוי עצמי, כי אם השווה לטבען הראשון, זה נקרא תשובה. השווה לטבען הראשון, אשר על כן, ייתכן שיהיו קבועות כפי המעלה. אפשר באמת לצפות אם כן, שסוף סוף אנחנו נגיע למצב שמידת הרחמים שלנו תהיה באמת, כן, כפי שהיא מופיעה בנשמתנו. ודאי, אנחנו באמת מצפים לכך שמידת הרחמים, למרות שלעת עתה אנחנו פוגשים אותה בתוך נפשנו בלתי מבוררת, בלתי מבוררת, אצל חלקנו היא מידה עצילה, אצל האחרים היא ספונטנית ושטחית, כן? רגשית ומצפונית בגדר של מוסר כליות ותולו, כן? אנחנו מאמינים, מצפים וחותרים שמידת הרחמים הזו, אנחנו פוגשים אותה במצבה עכשווי בתוך הנפש כפי שהוא, אנחנו מצפים שהיא באמת עוד והדר יהיה לבושה. אנחנו מצפים שתוכנה הפנימי של מידת הרחמים יתלבש בתוך המידה המוכרת לנו היום, באמצעות התיווך של שכל של תורה. השכל, הוא ישלים את זה. בשלב ראשון, השכל יעמול לברר מה זה רחמים, מידות הראיה, מה זו אהבה. השכל יעמול לברר מה זה, ברגע שהמושג אהבה הוא כבר נכנס בעולם ההכרתי שלנו, בעצם הצלנו את המידה הזו מהשפל שהיא סובלת, איפה? בתוך הנפש, נכון? באמצעות השכל, אנחנו בעצם חוזרים לפגוש את המידה הזו בעילאיותה, אבל בשכל. השכל עושה תהליך של אינקובציה, הוא לוקח את המידה הזו ומברר אותה פה בשכל, כי בנפש היא במצב ירוד, נכון? בנשמה היא במצב מושלם. בנפש היא במצב ירוד. אז מי יצא וילחם לנו? מי יברר את המעמד שלה? מי? מי, הנשמה? הנשמה היא אי שם. מי יברר? השכל. השכל מכניס אותנו לפני ולפנים, לעולם המושגים הנשמתי, אבל מה החידוש בשכל? שהוא פועל את הפעולה הזו בתוך העולם ההכרתי. זה שכל. ומכיוון שהוא פועל את הפעולה בתוך העולם ההכרתי, יש לצפות עכשיו לשילובי כוחות בין האמת העליונה לעולם התחתון. זה כוחו של השכל. השכל מלשון שכלול. השכל, בעצם היכול שלו להגדיר את האמת בצורה הכרתית, הוא בעצם מחולל נקודות חיבור בין התכנים הנשמתיים לבין הנפש. ברגע שאתה מברר מה קורה, ברגע שאתה מברר את הדברים בשכל, מה קורה? מתחיל להתעורר רצון. כשהרצון מתעורר לממש את צו השכל, אז המידות מתחילות להירות. הרצון מזריע אותם. הרצון מפרה אותם עם הזרע המשובח של השכל. שאלה. מה תגיד על נערה שנמנעת ללכת אל מסגרת שכל הילדים הרגילים הולכים אליה, בית ספר? וזה בגלל שהיא מרחמת על הבריות, קשה לה לראות שמקללים אחד את השני, אין דרך ארץ. האם זה טבעי? מה הבעיה? הנה, זה דוגמה נהדרת, למשל. זה דוגמה נהדרת, כן? אותה בחורה, נערה, בת... שלא הולכת לבית הספר מכיוון שהיא רחמנית, ומידת הרחמים שלה, אם נאמר שזה מידת הרחמים, לא יכולה לסבול לראות מצב שילדים מכים זה את זה, מקללים אחד את השני. מידת הרחמים, מה גורמת לה? להיסגר בתוך המערה שלה. זו מידת הרחמים העודפת שלא מניחה למידת הגבורה לקחת חלק בתיקון החברה. אז היא מתקפלת, את נפשי הצלתי, לא יראה במות הילד, לזרוק אותו באחד השיחים. אבל בוא נאמר, אני מבין מה שאתה שואל, אבל הוא רק נאמר שפה אנחנו רואים דוגמה, שמידת הרחמים לא מאפשרת לי לפעול בתוך חברה מושחתת. פה מידת הרחמים היא רק חובה, היא מה היא חובה? היא חובה חוסר צדק, את הרגשת התסכול של חוסר הצדק, ומה הפתרון? את נפשי, הצלתי. אני לפחות לא יהיה שם ולא יראה. גם הגר זרקה את הילד שלו תחת אחד השיחים, כי אמרה לא אראה במות הילד. זה הרחמים הפסיביים. זה הרחמים שאתה לא מסוגל לראות מצב מקולקל, אבל אתה מתקשה לתקן אותו. אין לך את מידת הגבורה. זה דוגמה קלאסית של הרחמים שירדו ממעלתם העליונה. הרחמים שעברו עיבוד של תורה. מידת הרחמים הטבעית שנשתלה בשדה התורה היא מידת רחמים שהיא חמושה בגבורה. זו מידת החסד של אברהם שלמרות, ודווקא בגלל שהוא מרחמת על הבריות, דווקא בגלל זה הוא יצא להילחם להצלתם. הוא נלחם נגד נמרוד, והוא נלחם נגד ארבעת המלאכים, וביסוד כל המלחמות שלו יש את מידת הרחמים. אבל זה רחמים, מידת רחמים שהיא חמושה בגבורה אדירה. היא לא נרתעת. היא לא מתנערת מן החברה הזו. התחפש דרכים לתקן. התחפש דרכים לגאול את הבריות האומללות האלו. המקוללות והמוכות והנרמסות. היא לא תספוג רק את הרגשה של אך, את הכאב, את הפצע הפתוח של הרגשת, כן? של הרגשת הכיפוח של הזולת. היא תחפש פתרונות. אבל זה בסדר, זו התחלה טובה. אבל להוציא מזה מסקנות ומצעים פוליטיים ותפיסות עולם, בסוף אנחנו נעמוד על רגל אחד בארץ ישראל, כי אנחנו נורא מרחמים אל הגויים. על רגל אחד נעמוד כאן. כן? למי שיהיה שיווי משקל, הוא יחזיק מעמד. מי שלא, הוא ייפול על צידו ישר, כן? אל תוך מדינת פלסטין. כן, זה מה שיקרה. זה הגורל של הרחמים האלו. מידה חשובה, חייבים כבר להכניס אותה לבית המדרש, את המידה הזו. נערה כזו נפלאה, רואים עליה בפירוש, כן? נערה ישראלית, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, אשרי הגבר, גומלי חסדים, בישנים ורחמנים, עם ישראל, רואים שמישראל, ברוך השם, בידוע שמישראל היא, אבל לפעמים גם צריך לאזור את ישראל בגבורה. כשאנחנו מברכים בבוקר, עוזר ישראל בגבורה, הכוונה היא עוזרת מידת הרחמים בגבורה. כשמידת הרחמים הישראלית מופיעה רק בצורתה הטבעית, היא מסוכנת ביותר. מסוכנת ביותר. פעולה אחת שהיא עושה, זה פעולה כזו, שלא להיות מסוגלת לראות את החברה המושחתת. פעולה שנייה שמידת הרחמים יכולה לעשות, זה לצאת ולגאול את המסכנים, תוך כדי ויתור על הזכויות הבסיסיות שלי. לרחם על אכזרים. ברוך השם, קודם כל, יש סיבה טובה לקנות, יש לה חומר גלם נהדר, לילדה הזו חומר גלם נפלא, רק הוא צריך, כן, להיכנס ליד היוצר, כן? חומר הגלם הזה, שכל, כן, שכל. זה קשור לענייננו, מאוד. אני רואה שאנחנו פה צריכים לעצור, בואו נגיד נקודה אחת, נראה אם נגיע עד איזה נקודה, לפחות סוף עניין, אוכרי המידות, כי אני אתן ראשון, כן, דומי שנפה מסל שכל, המצל השכל שורים מעלה, והשינוי שמשנה אותם אדם, מטבע הנערות, אינו שינוי עצמי, כי היא משווה לטבען הראשון, אשר על כן ייתכן שיהיו קבועות כפי המעלה, מפני שהיא עצמיית להן. ואם לא היו מצד עצמם כך, היה זה יציאה מגדרן. מצב הצדקות היה מצב של יציאה מן הגדר, וידוע בתורת מקרה. והמקרה לא יתמיד. זה לא היה מתמיד. זה היה משהו חד פעמי, אפיזודה חולפת, אי אפשר לבנות עולם על דבר חד פעמי ולא מתמיד. אי אפשר לבנות דבר, כן? אי אפשר לבנות עולם על דבר שהוא נזיל ומשתנה. אנחנו חייבים שהוא יהיה קרקע עולם, שהוא יהיה קרקע מוצקה, ארוכה הארץ על מים. אם כן, אם המצב האידיאלי, הטבע השני, הוא לא המצב הרצוי אבל גם המצוי, אי אפשר לבנות עליו את אחרית הימים. אי אפשר לבנות עליו את תקוות המציאות. כי גם כשהוא מופיע, הוא מופיע ככוכב שביט בחלל שנשרף ונעלם. רגע אחד הוא מאיר ורגע שני הוא נעלם. איך אפשר לבנות על זה? על מניה עלובה כזו שהיום היא פה מחרי בפח, לא, אי אפשר לבנות. אבל אחרי שהנחנו את הנחות היסוד שאמרנו כאן, שלמעשה המצב העתידי המאושר הוא כבר אחר כותלנו, הוא מציץ מלחלונות, הוא משגיח מהחרקים של הנשמה, ואנחנו מסוגלים להוליד אותו. אחרי שאמרנו דבר הזה, זה יהיה השמיים החדשות והארץ החדשה של העתיד לבוא. אור חדש על ציום את היום, וזה יהיה קבוע. וזה יהיה ממשי, וזה יהיה מוצק וחזק מהחוזק והתוקף של כל התקופות שקדמו לו. הרבה יותר. הרבה יותר. והמקרה לא יתמיד? טוב, צור כאן.